חיים טוב יותר. תוכנית החיים הבריאים של 102 FM רדיו תל אביב. עם מיכל צפיר.
היי, היי, יום שישי, מה שלומכם? אז אני מקווה שטוב, אני מקווה שאם פחות טוב יהיה יותר טוב, עם התוכנית, תוך כדי התוכנית, אחרי התוכנית, או במהלך סוף השבוע, לא לאבד תקווה. היום יהיה איתנו איתי עניאל, שהוא חוקר מוח וזיכרון, ואנחנו נדבר על מחקר חדש, שמגלה שלספורטאים יהיה זיכרון עבודה טוב יותר מאשר לאנשים שמנהלים אורח חיים יושבני. אז אם היינו צריכים עוד סיבות ועוד חיזוקים למה כדאי לנו לנוע, הנה קיבלנו עוד סיבה, ואנחנו נרחיב על זה בהמשך התוכנית. דוקטור מיכל צוקר היא מטפלת זוגית ומשפחתית, היא מייסדת בית ספר נמש למקצועות המשפחה, והיום ניגע קצת בנקודת בגידה, איך אנחנו יכולים לשקם ולתת אמון זה בזו אחרי שחווינו בגידה, האם זה בכלל אפשרי, עד כמה אמון הוא דבר שנבנה ואם משהו בו נסדק, האם ניתן לשקם אותו בחזרה. נסלי ברדה המקסימה תהיה איתנו עיתונאית ויוצרת, ויש לה שתי הרצאות חדשות, גיבורות וגיבורים ואחד למיליון, זה בעקבות תוכניות טלוויזיה שלה וכל מה שקרה לנו בשנה האחרונה, אז נגלה קצת יותר על ההרצאות האלה, על מה עברה נסלי בעצמה, נסלי בעצמה בתקופה הזאת. גילי דדון רווה היא פסיכולוגית קלינית במערך בריאות הנפש של קופת חולים מיוחדת, וניגע קצת בבכי, מה המקום של הבכי בחיים שלנו, יש לו מקום, אין לו מקום, מה הוא בא להגיד, האם צריך להימנע, האם הוא מעיד על חולשה, אז לכולנו נושאים איתנו אי אלו אמונות מגבילות ומניחים הנחות לגבי בכי, זה הזמן לעשות בדיקה מעמיקה. ואם יש לכם שאלה בנושא אורח חיים בריא, זה הזמן לשלוח מסרון ל-0552-102-102. פשוט תשלחו הודעה כתובה ל-0552-102-102, ותציינו אגב, אם הייתם מעוניינים לעלות לשידור, ושאני אשמע אתכם וננהל שיחה, ולא רק שאלה שבה אני מקריאה את מה שמטריד אתכם, ועונה, אני מאוד אוהבת לשוחח אתכם, ואני אומרת לכם כבר שכשאתם עולים לשידור, קורה איזשהו קסם לשיחה, וזה עוזר להרבה מאוד אנשים. העורך והמפיק, צח שמעון, על ביצוע הטכני, קרולינה אבאי, ואנחנו כבר ממשיכים.
חיים טוב יותר. עם מיכל צפיר.
אז בשבוע האחרון יוצא שככה אני מתמודדת עם איזשהו, לא יודעת אפילו מה זה, מין איזושהי אינוחות, ביטנית, מערכת העיכול, ואני מנסה כל מיני דברים, ואני אגיד לכם מה אחד הדברים שנותנים לי הרבה מאוד כוח, זה לא להתפתות ולהגיד, אין מה לעשות, ניסיתי כבר הכל. כשאנחנו מנסים כל מיני דברים ולא מגיעה התוצאה המיוחלת, מאוד קל ליפול למקום הזה, כי עשינו את המאמץ ויש איזושהי הסכם לא כתוב, עשיתי מאמץ, אמורה להגיע התוצאה, ומה קורה כשאנחנו עושים ולא מגיעה התוצאה המיוחלת. אז הכי חשוב, כדי שכן נגיע לאיזשהו מקום שבו יגיע הפתרון, זה להמשיך ולעשות, להמשיך ולעשות, ולהמשיך להגיד לעצמנו שעדיין לא נחשפנו למידע, עדיין משהו לא מדויק, ואחד הדברים שניסיתי השבוע, ודווקא הביא איזושהי עזרה ואיזושהי הקלה ממקום הכי זמין, זה מדיטציה שעשיתי, מדיטציה שעשיתי בעקבות משהו ששירה הבת שלי אמרה, שיתפתי אותה במה שאני עוברת, בכלל אני משתפת את בני המשפחה שלי, והיא ככה אמרה, אמא, את צריכה להיות רכה עם עצמך. ופתאום שעשיתי מדיטציה, מוקדם מאוד בבוקר, ככה בים, משהו במשפט הזה שהיא אמרה, באופן שבו היא אמרה אותו, נגע בי, והרבה יותר קל לי עם עצמי, להיות במקום משימתי, מה לעשות, איך לעשות, ולעשות את זה עכשיו, ולעשות את זה בנחישות. וכמו בצק שאנחנו עובדים איתו, שנעבוד איתו יותר ברכות, ונגלה גמישות, ודווקא נשחרר את המקום החזק והעוצמתי, אולי מפה משהו יכול להגיע, במיידי אני חייבת להגיד לכם, הרגשתי איזושהי הקלה, האוטומטים, מיד, אתם יודעים, איך אני אגיד, זוקפים ראש, אומרים, מה זה הרכות הזאת? בואי, תני לנו את מה שאנחנו רגילים. אז זה לא אומר שאם יצאתי עם התובנה הזאת בבוקר, זה היה מאוד קל במשך היום. כל פעם הייתי צריכה להזכיר את זה, רגע, תביא את הרכות אל היום. וזה הזמן להזכיר שכל קושי שמגיע אלינו, תומן בחובו הזדמנות. הזדמנות להעמיק פנימה, תקשורת עם עצמנו, הזדמנות לראות דברים חדשים, שלא התנסינו. כי אם אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה, זה כנראה בגלל שעשינו את מה שאנחנו רגילים, ועשינו את זה שוב ושוב ושוב, אולי זה הזמן לבחון כל מיני דברים שאימצנו, אולי הם עזרו לנו בעבר, אבל כרגע הם ממש לא מקדמים אותנו, והגיע הזמן ככה לשחרר אותם, ולאמץ דברים חדשים, אבל זה המסע. זה המסע, ואני זוכרת שהבנות שלי היו קטנות, כל פעם שהרגשתי, הנה הבנתי את הנוסחה, הנה הן ישנות לילה, הנה עכשיו הכל בסדר, פתאום היה מגיע משהו חדש. וזה המסע. המסע שלנו הוא לא רק אל מול הילדים, הוא בעיקר אל מול עצמנו, וזה בסדר גם כשאנחנו נמצאים בהתפתחות מתמדת, להיות בתקופות יותר מאתגרות. ואני פה מצהירה בפניכם, שאני מקבלת את הכל, את הכל, את הכל, באהבה, בידיעה ברורה, שזה תמיד לטובתי העליונה. והיום איתי, לטובת כולנו, איתי עניאל, שהוא חוקר מוח וזיכרון. היי, איתי.
היי, מיכל, מה שלומך?
בסדר, בסדר. התחלתי והתוודעתי שאני מסתובבת עם איזשהו משהו כזה בבטן, אבל בסך הכל אני בסדר. מה שלומך אתה?
בסדר גמור, תודה.
ואתה מביא לנו היום מחקר חדש שמחזק שוב את הסיבות למה כדאי לנו לעשות ספורט, ואחד הדברים שזה משפיע לחיוב זה על הזיכרון שלנו בעבודה, יותר טוב מאשר אנשים שמנהלים אורח חיים יושבני ונמנעים מתנועה. אתה יכול להרחיב לנו בנושא?
כן, אז מדובר במחקר שבדק השפעות של פעילות גופנית אל מול אורח חיים יושבני. על התפקודים הקוגניטיביים, אבל הוא היה יותר ממוקד בזיכרון עבודה.
כלומר, מה זה אומר?
זיכרון עבודה זה בעצם מנגנון משוכלל יותר של הזיכרון לטווח הקצר שלנו, שמאפשר לנו להחזיק את המידע במודעות בטווחי זמן של שניות, כן? בין שניות לדקות.
אוקיי.
אפשר לקרוא לו למסך במרכאות וירטואלי הזה שנקרא זיכרון עבודה, לקרוא לו מסך החיים שלנו בזמן אמת. כי הוא בעצם זה שגם מחזיק לנו את המידע, אבל גם יודע לקשר אותנו עם הידע שקיים לנו בזיכרון לטווח הארוך. לדוגמה, כשאת ואני משוחחים כרגע, זיכרון העבודה של שנינו פעיל מאוד.
אוקיי.
אוקיי? זיכרון העבודה ימנע ממני לחזור על אותו נושא פעמיים, או להציג את עצמי לצורך הדוגמה פעם נוספת, כן?
אוקיי.
אז הוא בעצם מאוד מאוד מוכוון מטרה, אפשר להגיד שהוא מושפע מאוד מהקשב הניהולי שלנו, כן? הקשב הוא ממש כמו צוואר בקבוק של זיכרון העבודה.
זה נשמע יותר כמו ריכוז, מה שאנחנו קוראים לו, אני מאוד מרוכזת.
כן, כשאנחנו מדברים על קשב וריכוז, אנחנו מדברים על כך שהמוח שלנו מבצע תמיד שתי פעולות במקביל, הוא תמיד מתעניין, לאו דווקא בדברים מעניינים, כן? אבל הוא תמיד מתעניין, ובמקביל הוא גם מתעלם. במה אני מתמקד כרגע, כן? ואיך אני במקביל גם מתעלם מדברים אחרים.
זאת אומרת, אני מבססת, הרי אני מדברת עכשיו איתך, מתרחשים המון המון דברים, קולות, יש מולי חלון, המון דברים מתרחשים בו על העצים, על הכבישים, ואני איתך. אז היכולת לבסס את כל הגירויים החושיים ולהתמקד בך?
נכון, זה קשור לתפקודים הניהוליים שלנו בקליפת המוח הקדם מצחית, שלמעשה זיכרון עבודה הוא אחד מהם.
אוקיי.
Okay. זיכרון עבודה עובד בשיתוף פעולה כאמור עם קשב, הוא עובד בשיתוף פעולה עם עיכוב, עם תפקוד חשוב מאוד שנקרא עיכוב תגובה, כן? זאת אומרת, איך את מעכבת כרגע או דוחה דברים שהם לא רלוונטיים, כי את מתמקדת במשהו שהוא מאוד חשוב ומעסיק אותך באותה נקודת זמן.
אוקיי.
Okay. המחקר הזה למעשה בדק, כמחקר מטה-אנליזה, מחקר מטה-אנליזה בעצם סוקר מחקרים שונים שהתקיימו ברחבי העולם בנושא.
כן.
אז הוא סקר 21 מחקרים, שקיפו סך הכל 1455 משתתפים.
הרבה.
הוא חילק את המשתתפים לשלוש קבוצות, קבוצה אחת של ספורטאים, שעושים פעילות גופנית באופן יחסית אינטנסיבי.
כן.
קבוצה שנייה של עוסקים בפעילות גופנית באופן שדיר, אבל לא כספורטאים.
אוקיי.
Okay. וקבוצה שלישית של כאלה שמנהלים אורח חיים יושבני, כלומר לא עוסקים בפעילות גופנית בכלל.
אוקיי.
המחקר מצא זה שהתפקוד הספציפי של זיכרון עבודה בקרב הספורטאים היה באופן משמעותי משופר יותר, באופן מובהק, גם אל מול כאלה שהם עושים פעילות גופנית, ובטח בצורה יותר מובהקת אל מול כאלה שמנהלים אורח חיים יושבני.
אוקיי. Okay.
שבהקשר הזה צריך להגיד שאורח חיים יושבני הוא מנבא דברים לא בהכרח טובים שלא עולים בקנה אחד עם בריאות המוח. כלומר, הוא גורם סיכון, כן?
כן.
לירידה קוגניטיבית בהמשך, וגם בפרט להתפתחות של מחלות ניווניות עצביות.
אוקיי.
שנגיד, אחת מהן היא אלצהיימר. אז באורח חיים יושבני, בעצם התמיכה שהמוח צריך לקבל מפעילות גופנית, שקשורה לזרימת דם משופרת, שקשורה לפעילות קינה יותר של המוליכים העצביים.
לא, אני גם חושבת אפילו על הפעילות עצמה, במיוחד נניח פעילות שנעשית בחוץ, ואתה כל הזמן נדרש לעמוד מרחק, להיזהר ממכשולים. זאת אומרת, המוח שם עובד, החיבור הזה בין העין לתנועתיות, לרגל, אני מרגישה שזה כמו מערכת שעובדת, לעומת מערכת שהיא רדומה. המנוע לא עובד, נוסעים לחול והמנוע לא עובד.
נכון מאוד, אז זה אפשר לייחס את מה שאת אומרת לגורמים משפיעים ישירים. כי מעבר להשפעות הביולוגיות על המוח, של פעילות גופנית, בהקשר של זרימה דם וכו', אז באמת כל פעילות גופנית היא גם פעילות קוגניטיבית.
כן.
שקשורה למיקוד, דיברנו על זיכרון עבודה קודם, כן?
כן.
אז איך להחזיק את המידע הרלוונטי, איך לתכנן אסטרטגיה, איך לדחות או לעכב משהו שהוא לא רלוונטי למטרה. אז יש כאן פעילות קוגניטיבית ברמה יחסית גבוהה, בפרט שרוצים להגיע לרמות גבוהות של דיוק.
כן.
כמו שאנחנו רואים בהרבה מאוד ענפי ספורט.
איתי, אני רוצה לשאול אותך משהו. אתה יודע, אנחנו מדברים, ואני חושבת על השנה האחרונה שהייתה לנו, וכמות הפצועים והנכים והמשותקים. האם בן אדם שאין לו יכולת לזוז, זאת אומרת, יש לו פגיעה בעמוד השדרה, והוא משותק, והוא כן פעיל, לא יודעת, הוא קורא, הוא לומד, אבל אין לו את היכולת לעשות, יש איזשהו פיצוי שהוא יכול לעשות כדי שלא יהיה התנוונות בזיכרון, שהוא יוכל לשמר את הדבר הזה?
כן, אז נחלק את התשובה לשני חלקים. החלק הראשון הוא שניתן לעשות פעילות גופנית שהיא מותאמת למצב גופני, כלומר למצב של נכות.
אוקיי.
אז אנחנו רואים את זה, יש ממש ענפי ספורט אחרותיים לנכים.
נכון.
מכירים את זה, יש הרבה מאוד סוגי ספורט שניתן לבצע במים, או באופן כזה שלוקח בחשבון את המגבלה, כן? זאת אומרת, הוא לא סותר את המגבלה. והחלק השני של התשובה מתמקד בעצם ביתרונות שיש להרבה מאוד מהפעילויות הקוגניטיביות שאנחנו מבצעים בישיבה.
כן.
דוגמה, אני מניח שהשיחה ביני ובינך כרגע, שהשיחה היא סוג של אימון מוח, היא בישיבה.
נכון, חבל, עכשיו שאתה מדבר על זה, אני אומרת, למה אני לא מסתובבת פה בחדר?
אוקיי. אני מדבר על פעולות בהרצאות, אתה אגב לא יושבת, כן?
לא, אני לא יושבת, לא. אני גם לא עומדת ליד דוכן, אני פשוט עושה קילומטראז'. אני אף פעם לא עימה צעדים, אבל אם הייתי עושה, אני חושבת שחופשי לפחות 5,000 צעדים בהרצאה.
לגמרי, ודרך אגב בהליכה המוח שלנו עובד בצורה נפלאה, כן?
כן.
בהליכה קוראים דברים נפלאים במוח. ואני מדבר על פעולות יותר מאתגרות, כמו נגיד משחקי חשיבה, ברית, שחמט, תשבצים, קריאה, תמיעת פודקאסטים, צפייה בהרצאות, זאת אומרת, אפשר למצוא לא מעט דרכים לחזק ולאמן את המוח, שהם לא בהכרח עולים בקנה אחד עם פעילות גופנית. הפעילות הגופנית היא חשובה מאוד כגורם משפיע מאוד דומיננטי. אם אנחנו מייחסים את זה לאורח חיים יושבני, אז באורח חיים יושבני יש לנו גם כל מיני גורמים עקיפים שהם עלולים להשפיע, כמו נגיד השמנת יתר, עודף קולסטרול, לחץ דם גבוה, סוכרת מסוג 2, כן? שיותר מסוכנת ויותר שכיחה גם. אז האורח חיים היושבני הוא בעצם משפיע גם על גורמים כאלה,
כן.
שהם מעלים את הסיכון גם לירידה קוגניטיבית וגם להתפתחות של מחלות ניווניות מוחיות.
בקיצור, פעילות גופנית היא תמיד טובה, וגם דיברת על, אתה יודע שאמרת, על המוח, והפעילות של המוח, והחשיבה, יכול להיות שיש כאלה שאומרים, די, מי רוצה כל כך הרבה לחשוב, תנו לי שקט. אני רוצה להגיד, ותתקן אותי אם אני טועה, שיש אנשים שהם במינימום תנועה, זה לא בהכרח שהמוח שלהם יותר שקט. לפעמים זה ההפך אפילו. הם יכולים לאכול את עצמם מבפנים, והמוח טרוד מיליון דברים, אז זה לא שעם התנועתיות וחדות החשיבה והחשיבה המוגברת, אנחנו מפסידים משהו. בכל מקרה אנחנו מרוויחים, ואני חושבת שככל שאנחנו מתיידדים עם המוח, עם היכולת שלנו לחשוב ולבסט את החשיבה, אנחנו מצליחים גם להגיע למקומות של השקט, מה שנקרא של השאט-דאון.
אני מסכים איתך בהחלט. אני חושב שאם ייחס את זה למחקר הנוכחי, גם בהתייחס לגורמים שמשפיעים על תפקוד משופר, כפי שראינו של ספורטאים, אז דיברנו קודם על הגורמים הישירים, כן? של זרים האדם וכו', ופעילות קוגניטיבית תוך כדי הפעילות הגופנית. אבל יש גם את הגורמים העקיפים, שהם קיימים באופן מאוד בולט באורח חיים הספורטיבי, כן?
כן.
של שינה, של תזונה מאוזנת, של הפחתת סטרס, דיברת על זה קודם, כן?
כן.
הפחתת לחץ, של מצב רגשי שיותר מאוזן. זאת אומרת, הגורמים האלה, הם גם כן משחקים תפקיד חשוב מאוד.
כן.
והם תומכים אצל ספורטאים בביצועים טובים יותר, כן? בביצועים פיזיים טובים יותר, יותר מדויקים יותר. אז אני חושב שיש פה למעשה תזמורת שלמה של גורמים משפיעים שמשחקים
נכון.
תפקיד בצורה, הייתי אומר, משותפת, יחד, כן?
כן.
אבל כאן המחקר הזה הוא שם דגש בעיקר על תפקוד ספציפי, כן? שהוא מאוד רלוונטי לחיי היומיום שלנו. ואגב, עם השנים, כן, כבר בתחילת עשור החמישי שלנו נחלש.
הזיכרון, ברור, תקשיב, הדברים, שליפת שמות, אני, זה פשוט מצב מזעזע. באמת, כן. ואני מתרגלת, כל פעם אני מתרגלת איזשהו משהו חדש, וברור לי שאם אני אתעדף את זה ואני אתאמן על זה, אני אשתפר. אני אשתפר, או לפחות המצב ידרדר בקצב יותר איטי. אבל זה באמת מורו, זה באמת נעשה יותר קשה.
כן, היכולת הזאת היא נרכשת, המוח שלנו כל הזמן משתנה, זה אנחנו יודעים, אבל הרעיון הוא לשלוט בשינוי הזה במידה מסוימת.
כן.
וכמו כל שאר רקמות בגוף, כן, גם המוח הוא רקמה, הוא עובר תהליך של אייג'ינג, שהתהליך הזה מתחיל כבר בתחילת העשור החמישי.
כן.
אבל יש, כמו שאנחנו אומרים...
אני רק רוצה להזכיר, כשאתה מדבר על העשור החמישי, זה 40 ו...
40
כן, 40 ו... זה העשור החמישי, זה לא 50 ו... 50 וזה העשור השישי.
נכון מאוד.
שכל מי ששומע אותנו ואומר, אה, יש לי עוד זמן. אם אתה 40, אז לא.
כן, אני גם כן כבר, אפשר להגיד, באמצע העשור החמישי. הקצבים הם יחסית נמוכים בהתחלה. אפשר להגיד שהם צוברים תאוצה יותר בעשורים השביעי והשמיני. וכמו כל שאר רקמות בגוף, גם המוח עובר תהליך של אייג'ינג, ואחד מהתפקודים הראשונים שנפגעים הוא תפקוד זיכרון העבודה, כלומר זיכרון לטווח הקצר.
כן.
הרבה מאוד כאלה יגידו לך שהם זוכרים מצוין מה שקרה לפני 30 שנה.
ופחות את הדברים, נכון.
אבל הם שוכחים, הם יכולים לשכוח משהו שקרה לפני 3 דקות, כן?
כן. כן, אני גם חושבת שחלק מהפתרונות הטכנולוגיים גם כן קצת נבנו לנו. פעם, אתה יודע, יכולנו לזכור, אני חושבת על כמות המידע, על מספרים שזכרתי. היום אני, כלום. חברים שלי, שהם חברים שלי הרבה מאוד שנים, אני זוכר את המספר טלפון. חברים חדשים, אין שום סיכוי. באתי את הנייד, אני יכולה לשלוח להם הודעות באינסטגרם, אבל את המספר הנייד שלהם אני לא טורחת אפילו לזכור.
כן, כן, כן. הטכנולוגיה עשתה לנו הרבה דברים,
כן.
הרבה דברים טובים, לקחה אותנו קדימה בהרבה מאוד מובנים, אבל דווקא כן. בהתייחס לצורך, כן, הממשי להפעיל את הזיכרון ולשמור בזיכרון מידע, וגם לאמן את הזיכרון, היא במובן מסוים לקחה אותנו אחורה, כן?
נכון, נכון.
בהקשר הזה. כי היום את לא צריכה באמת כן. לזכור מספרים, את שומרת אותם בקלות בכרטיס הסים שלך, כן?
נכון. כן, זה לא שעכשיו התפנה לי מקום, אני לא צריכה לזכור מספרים, אני יכולה לזכור דברים אחרים, אנחנו פשוט מנבנים את זה, וזה הזמן דווקא לסיים בנימה אופטימית, שכל מה שאיתי דיבר עליו, זה בעצם תזכורת שהדברים הם בידיים שלנו, ואיכות החיים שלנו היא תוצאה של אורחות החיים שלנו, ואורחות החיים שלנו זה לא גנטיקה, אלה בחירות קטנות, יומיומיות, נבחר לעשות דבר אחד, נגיע לתוצאה אחת, נבחר לעשות דברים אחרים, נגיע לתוצאות שונות, ואני מוצאת זה הרבה מקום לאופטימיות. אז תודה. תודה איתי, תמיד תענוג לארח אותך, ושיהיה סוף שבוע טוב.
גם לך, שבת שלום.
ביי ביי, שבת שלום. עכשיו איתנו דוקטור מיכל צוקר. היי מיכל.
אהלן.
מה שלומך?
בסדר, יופי, איזה כיף להתכנס ברגע כזה אופטימי, ממש אהבתי את הסיכום שעשית בשיחה עם
איתי. תודה. והיום אנחנו נשאר באותה נימה אופטימית, למרות שזה נושא שיכול להיות שנוי במחלוקת. אני אזכיר שדוקטור מיכל צוקר היא מטפלת זוגית, משפחתית ומייסדת בית ספר נמש למקצועות המשפחה. ובחרנו היום לדבר על שיקום אמון, שיקום אמון אחרי בגידה, איך עושים את זה. ובואי נגדיר קצת, מהי בגידה?
וואו, זו
שאלה
באמת...
אני שונאת את המילה הזאת.
נכון, זה באמת...
אני שונאת את המילה הזאת, כל כך הרבה אנשים אומרים לי, הוא בגד, ואז אני שומעת את הסיפור, ואני אומרת, לא יודעת, אני לא שומעתי פה בגידה. אז מה זה בגידה בהגדרה?
אז זה באמת מאוד תלוי תרבות, איך מגדירים את זה, ואפילו במדינות שונות בעולם המערבי מגדירים בגידות אחרת, יש דברים שהם לגיטימיים במדינות מסוימות ולא לגיטימיים במדינות אחרות, נניח לשבת לקפה עם מישהו מהמגדר האחר, או להתכתב עם מישהו המגדר האחר, יש כאלה
או מאותו נסת... מגדר, אם אתה...
או אפילו מאותו מגדר, כן. מישהו אחר, נכון, אינטימיות רגשית כן. עם מישהו אחר, אז באמת זה תלוי תרבות הדבר הזה, אבל עדיין אנשים שכשבן אדם אומר שהוא מרגיש נבגד והוא מרגיש פגוע, אז אנחנו נרצה לחפש דרך לעזור לו, גם אם בעיני מישהו אחר זה לא סיבה להיפגע או שזה לא סיבה להרגיש נבגד.
אני רוצה לשאול אותך משהו. יש מצב שבגידה מתחילה מאיזושהי בגידה בעצם בעצמנו? לצורך העניין, לי יש צרכים מסוימים, אני לא תקשרתי אותם אל בן הזוג שלי, ובעצם נהגתי שבגדתי בעצמי, לא הייתי נאמנה לצרכים שלי. ואז באיזושהי דרך מצאתי דרך לספק את הצרכים שלי, אבל באופן הזה בגדתי בו.
לגמרי, זה הרבה מאוד פעמים אנשים מוצאים את עצמם בעצם בסיטואציות האלה, ומדובר באנשים שזה המילה בגידה ואפילו המעשה שהם עשו ממש לא בהלימה עם הערכים שלהם עצמם.
כן.
רוב האנשים מאוד ישרים ונאמנים וגם הם עמדו מתחת לחופה והבטיחו לעצמם שלהם זה בחיים לא יקרה, ואם יקרה דבר כזה זה דיל ברייקר, רוב האנשים מרגישים ככה. ואז כשזה קורה להם, זה באמת הרבה פעמים בגלל שבגדנו קודם בעצמנו, או שהריקוד הזוגי לא רקדנו אותו טוב, לא מלמדים אותנו ממש איך לרקוד את הריקוד הזוגי טוב. ממש, אז אנשים מתחתנים ואז חושבים שהזוגיות יקרה מעצמה ומשקיעים בקריירה ומשקיעים בילדים ובתחביבים, אבל הזוגיות היא כמו הספה בסלון, היא דבר, היא קיימת
או משקיעים בילדים. השבוע נתקלתי באיזשהו פוסט שמישהי סיפרה כמה חשוב להשקיע בזוגיות וגם אם יש ילדים, ואז היה דיון שלם, מישהי אמרה מה פתאום ילדים לא בחרו להגיע לעולם, צריך לטפל בהם, ואז מישהי הצטרפה לדיון ואמרה תקשיבו, ההורים שלי היו איתנו אבל לא נתנו לנו מודל זוגי, נחשפנו לזוגיות איומה בשם ההשקעה בנו, הלוואי והם היו יותר מטפלים בעצמם.
בדיוק, להראות זוגיות נהדרת, זה השקעה נהדרת בילדים, זה להיות ממש הורים טובים, וגם הגשמה עצמית, אבל גם הגשמה זוגית.
נכון.
זה לדברים ממש, שאם אנחנו מבטלים את כל זה בשביל הילדים, אנחנו עושים להם עוול.
אוקיי.
ממש.
אז עכשיו לצורך אנחנו מדברים, אחד מבני הזוג הבין שהיה כאן מעשה של בגידה, מה שנקרא היה ברומן, או לא יודע, חש נפגד, ראה אפילו אס-אמס. והצד השני מתנצל לצורך העניין, האם זה מספיק כדי לתת צ'אנס, האם אפשר לשקם, או שכל הזמן זה יהיה ברקע?
לא, זה כמובן לא מספיק להתנצל, בכלל המילה הזו להתנצל, רוב האנשים אחרי שמתנצלים לא, בפניהם הם לא מרגישים מפויסים, ואמון שנשבר זה דבר שלוקח זמן לבנות, אבל לגמרי אפשר לבנות ואפשר לשקם אחרי. החברה שלנו מאוד קשוחה בעניין הזה, ואנשים נבגדים, אם הם יעזו לספר בחוץ שזה קרה להם, אז הם יחטפו תגובות של תזרוק אותם מכל המדרגות, תזרוק
לא
את הבגדים שלו.
בחיים לא, את יודעת, מגיל מאוד צעיר בחיים, תמיד אמרתי...
את מדהימה, תמיד היית מיוחדת, באמת, אבל רוב האנשים זה מה שהם יגידו להם, אם יכתבו בפייסבוק שזה מה שקרה, יגידו לו, תקליט את המנעול, אל תיתן לה להיכנס, תזרקי את הבגדים שלו מהחלון, ובסרטים זה באמת גם מה שקורה, אבל במציאות רוב הזוגות לא נפרדים אחרי בגידה.
נכון.
ואז אם באים לתהליך של טיפול זוגי ומנסים לתקן, אפשר לתקן, אפשר לשקם אמון בחזרה. זה לוקח זמן, אבל אפשר לעשות את זה, ולא מספיק התנצלות. אנחנו נרצה לבקש מהבוגדים הרבה, יהיו להם הרבה שיעורי בית, גם לנבגדים יהיו שיעורי בית, אבל גם הבוגדים יקבלו הרבה שיעורי בית של איך לעזור באמת להרגיע את הפרטנר. ההתנצלות לא עוזרת, כי אמון לא נבנה מזה שאני אגיד לך עכשיו בחיים אני לא אעשה את זה יותר. מילים לא באמת עוזרות. Mm-hmm. כדי שתפתחי בחזרה אמון, מה שאת צריכה בעצם לחוות זאת שגרה שבה את באה מולי חשופה ואני לא פוגעת בך. ועוד פעם את באה מולי חצופה ואני לא פוגעת בך. שוב ושוב את פוגשת את בפועל הגוף שלך מרגיש שזה מוגן, כי שוב ושוב עובר זמן ואת לא נפגעת, שזה אומר שצריך להיות שיעבור זמן וצריך להיות חשופים אחד מול השני. אז אי אפשר לשבת על הספה ושפשוט שהצד השני יגיד לך, תשמעי, אני בחיים לא אעשה לך את זה יותר. זה לא יעזור. אנחנו רוצים להתקרב ולאורך זמן לחוות את זה. זה נורא נורא מפחיד, ולכן בתהליך של טיפול זוגי זה יותר קל מאשר לבד לעשות את הדבר הזה.
מה התנאים ההכרחיים? אני אגיד לך למה אני מתכוונת. לצורך העניין, אם יושב זוג בטיפול, והנבגדת, לצורך העניין, שואלת אותו, מה קיבלת שם שהרגשת שאתה לא יכול לקבל בבית? ומגיעה תשובה שאני בשוק. זה מהווה חסם, לא? אם אני לא פתוחה לקבל את התשובה ואני נמצאת כל הזמן באיזושהי התגוננות אל מול התשובה, זה מבוי סתום.
נכון, אבל קודם כל אני רוצה להגיד שאני מאוד, מאוד אהבתי את השאלה. רוב הנבגדים לא עסוקים בשאלות כאלה, אלא עסוקים בשאלות שאנחנו קוראים להם שאלות בילוש. איפה היית, כמה פעמים גמרת, איפה הוא נגע בך, כאלה, שאלות של בלשים, כמה, איפה, איך, כזה, ולא הלמה. ובאמת השאלה שאת מביאה זה שאלות שאנחנו קוראים להם שאלות חקירה, זה לא שאלות בילוש, זה שאלות חקירה.
חקירה גם לצד השני, כי אני חושבת שלפעמים גם לצד השני לא יודע. משהו שם משך, וזה הרבה, את יודעת, זה הרבה יותר מהחידוש, ופתאום ראו אותי, או גוף צעיר, או כל הקלישאות, כי לפעמים אנחנו גם רואים שזה ממש לא זה. אז, ואם אנחנו, אם אנחנו לא מוסיפים לזוגיות, מידע חדש לגבי הזוגיות שלנו, מה חסר שם? או מה הפסיק להיות מעניין? זה ברור, זה לא שמשהו חסר בבית אז מחפשים בחוץ. לפעמים אנחנו לא יודעים, אבל אם שמה לא נעשה, לא מתקיימת הבנה, אין סיכוי לשיקום, אני חושבת.
לגמרי, אבל זה קצת עניין של שלבים. רוב הזוגות, כשמתגלה בגידה, ברגע הראשון לא מסוגלים לעשות את החקירה הזאת, שהיא חקירה מאוד מאוד חשובה, אבל היא קורית בדרך כלל בשלב השני או אפילו השלישי של התהליך, כי בשלב הראשון יש איזו סערת רגשות מטורפת שקצת מזכירה את גיל ההתבגרות, שברגע מרגישים פתאום שאני רוצה שתגיעי בי, וברגע אני לא רוצה שתגיעי בי, ואז אני אוהב אותך, ואז אחרי זה אני שונא אותך.
ואז הדמיון, ואני דמיינת, מה עשיתם, ואיפה עשיתם, וכאלה, כן.
ואז הסערת רגשות הזאת, אנשים חושבים שהם יוצאים מדעתם ושצריך להשפט אותם, אז אנחנו רוצים בשלב הראשון לעזור להרגיע את סערת הרגשות הזו, ויש שיעורי בית שמקבל הבוגד או הבוגדת, ויש שיעורי בית שמקבלים הנבגדים, איך לעשות את הדבר הזה כדי קודם כל להרגיע ולהרגיש ששוב אנחנו באיזה משהו יציב, ואז לצאת לחקירה הזאת הכל כך חשובה שאת מדברת עליה, שבאמת הזוג הזה צריך, גם כי אנחנו לא רוצים לחזור בעצם למה שהיה לפני. אנחנו רוצים לעשות פה משהו יותר טוב.
לראות בזה הזדמנות. הזדמנות להגיע למקום חדש, לצמוח מתוך הדבר הזה, דברים כאלה קורים. אני גם תמיד מרגישה שיש עוד משהו שצריך לנקות בעקבות כל מיני משפטים שאני שומעת, יוב, הוא יצמיח קרניים או אי צמיחה לו, שאנשים נורא עסוקים באיך זה יתפס. לצורך העניין, נכון. אנשים ידעו ואני סלחתי מה זה אומר עליי, ואני הייתי כל כך שמחה בחיים האישיים בכלל, לאו דווקא קשור לזוגיות, לשחרר את הדבר הזה, למה יגידו, מה יחשבו. אף אחד לא נמצא אצלכם, לא בבית, לא בחדר המיטות, אף אחד לא יודע, וגם אתם לא יודעים. נכון. ושזה הדבר שיניע אתכם, זה פשוט כל כך מיותר.
זה נורא קשה, אז אולי אנחנו רוצות בעצם לצאת מכאן בקריאה לתגובות של הסביבה, לסביבה למתן את התגובות, כי הדבר הזה, הסיבה שזה קורה, זה שהסביבה באמת מתיחה בו שהוא סמרטוט, אם הוא נשאר, ושזה משפיל אותה, אם היא נשארת, אם היא נותנת לו לגעת בה אחרי זה, זה השפלה. המסרים של הסביבה, הסביבה נורא נורא צבועה, ואנחנו רוצים קצת להוציא מפה אולי קריאה לאנשים לאט לאט.
וואו, את כל כך צודקת.
בעדינות והרבה חמלה, כי האנשים האלה לא באמת רוצים להיפרד, הם רוצים להיות ביחד, אז לעזור להם למצוא את הדרך ולא הפוך.
את רואה? הצלחנו בכל זאת, עם איזשהו משהו אופטימי. אני אגיד לך מה לא שמעתי כאן. לא שמעתי שיש מקום לשיפוטיות, אלא יותר מקום לסקרנות ולחקירה ולסובלנות. ואני חושבת שהכלים האלה הם נכונים תמיד, בכל שלב בזוגיות, ומסתבר גם אחרי בגידה.
את יודעת מה יכול לעזור לנו להוריד שיפוטיות? אם כל אחד שמקשיב לנו עכשיו ינסה לשאול את עצמו האם הוא מכיר אחד משלושת הקודקודים של המשולש הזה של הבגידה, מישהו שנבגד, מישהו שפגד, או מישהו ש... או הרומן, מי שהיה הרומן, שהיה המאהב או המאהבת. וכל כך הרבה אנשים בישראל מכירים מישהו כזה. כולם, כמעט כולם מכירים מישהו כזה. אז
זאת אומרת, אוקיי,
נחשוב ש... זה לא עצבים שוטים, זה לא תופעה שולית בחברה, זה תופעה כל כך שכיחה. ממש אנושית. אז זה לא שאנחנו מצדיקות את זה, ולא שאנחנו בעד זה. אנחנו רוצות למצוא דרכים אחרות, אבל אם נכיר שזה אנושי, אז פחות נהיה בעמדה המוסרנית השיפוטית.
יפה, יפה. אהבתי. תודה, דוקטור מיכל צוקר, מטפלת זוגית ומשפחתית. ושיהיה לך סוף שבוע נעים.
תודה רבה גם לך.
ביי ביי.
ביי.
עכשיו איתנו גילי דדון רווה, שהיא פסיכולוגית קלינית במערך בריאות הנפש של קופת חולים מאוחדת. היי גילי.
היי מיכל.
יש לי חיבה לשם שלך, יש לי בת שקוראים לה גילי.
איזה כיף לך.
נכון.
וגם לך.
נכון. אז גילי, היום בחרנו לדבר על הבכי. ואני רוצה לספר לך על הבכי שלי היה השבוע באחד הבקרים, וסיפרתי בתחילת התוכנית שעשיתי איזושהי מדיטציה אל מול הים, ובחרתי לעשות מדיטציה בעיניים פקוחות. הרבה פעמים שאנחנו חושבים על מדיטציה, אז הם עיניים עצומות ולהתרכז ונשימות, ולא, ועשיתי פקוחות לרווחה, וראיתי וספגתי ב... אני יודעת, כאילו הנקבוביות שלי היו יותר פתוחות, ופתאום הציפו אותי דמעות. אני לא יודעת דמעות של זה, פשוט יצאו דמעות, אני לא יכולה להגיד לך דמעות של עושר, דמעות של כאב, פשוט דמעות. בכי. לא יודעתי אפילו איך להסביר את זה, אבל זה היה נעים, זה היה משחרר.
אני האמת שאפשר לסגור את הרעיון כאן, כי לשם רציתי להגיע.
אוי, סליחה.
את יודעת, הרבה פעמים בכי מחובר אלינו לכמה דברים. מחובר לנו לעצב, שמישהו עצוב, שכואב לו, שהוא מסכן, שהוא חלש, או שהוא עושה מניפולציות עכשיו, הוא רוצה להשיג משהו. וכאילו התפיסות החיוביות יותר של בכי, או המרגשות, החלק של הבכי זה ההתרגשות, הטובה טהורה הזאת שאת מתארת, הם קצת... נשכחות לנו לפעמים, כי זה מציף. והמקום הזה של בכי כמשהו שעולה, בכי כ... אנחנו מדברים על בכי כהבעה רגשית, ובכי כתקשורת.
כן, אנחנו לא מדברים, אנחנו לא מדברים על דמעות כתוצאה מכילוב בצל.
בדיוק. דרך אגב, אני, כשקראתי על בכי, אני נדמתי לגלות שהמחקרים מצאו שהבכי של בצל,
נו?
הוא לא אותו בכי, זה לא אותן דמעות, ההרכב של הדמעות,
מה, אחוז המליחות?
זה לא באחוז המליחות, אלא במרכיבים, קראתי שיש שם כאילו יותר מחובר עם דחק, עם סטרס, שזה הדהים אותי. אני לא יודעת להגיד לך...
איפה יש יותר בבכי שלא קשור לבצל?
ברור.
וואו.
שכאילו כשאנחנו יותר משהו רגשי, לא משנה מה, יותר מדי שמחים, יותר מדי עצובים, יותר מדי פתוחים, כל המקומות האלה מביאים את הבכי, כמו כאילו שאנחנו מבסטים את הכמות של ההתרגשות, וזה יוצא לנו עם הבכי.
תגידי, אנחנו החיה היחידה בטבע שבוכה?
בכי עם דמעות, כן.
אוקיי.
בכי עם דמעות, כן. רק האדם בוכה עם דמעות. יש כלבים, נגיד, או חיות שיכולות לבכות בקולות.
אבל זה לא קשור לצינורות הדמע.
לא.
אוקיי. אוקיי.
אנחנו היחידים שדומעים.
אז מה יש לך בעצם להגיד על הבכי, שאת יודעת, עברנו שנה כזאת מורכבת, ואת לא מאמינה כמות האנשים שאמרו לי, לא הרשנו לעצמנו לפקוט, או פתאום רק אחרי חצי שנה, בעקבות איזשהו אירוע ספציפי, או שיר שהם שמעו, פתאום הכל השתחרר, והחזיקו את זה, ולעומת זאת אנשים שלא הפסיקו לפקוט. אז מה יש בו בבכי הזה?
תראי, קודם כל הבכי, הבכי, יש בכי שהוא בא במפתיע, כמו שאת תיארת עכשיו, בכי שמגיע שאנחנו לא, אוקיי, אני נוסעת באוטו, אני שומעת על המצב הכלכלי, לא יודעת, יש שם איזה משהו אחד שמציף בי משהו, והבכי גואה בתוכי, ואני מתחילה לבכות, ומגיע כאן הצורך הרגשי הפנימי, לא שצריך לבכות או לא צריך לבכות מבחינה מוסרית, אבל הוא נוגע בנו והוא בוכה. ויש את, מהצד השני, את החסמים החברתיים והתרבותיים שמלמדים אותנו לא לבכות, אז הרבה פעמים אנחנו מחזיקים.
כן.
אנחנו מחזיקים גם בגלל שלא בוכים בחוץ, לא כדאי לבכות, אסור לבכות, לא יפה, וגם בגלל שאנחנו מחזיקים מעצמנו, אני לא יכולה עכשיו להתפרק, נכון? אנשים אומרים, אני לא יכול עכשיו, זה לא הזמן, כן. לא יכול עכשיו. כן. אני תכף נכנס לפגישה, אז אנשים, הרבה פעמים אמביוולנטים לגבי הבכים, לא יודעים להוציא או לא להוציא, זה גם מאוד תלוי בבן אדם.
את יודעת, אחד הדברים שלי תמיד היו קשים, זה שהיו אנשים, למשל, באירוע מטלטל, ונניח, מי שחווה את האירוע לא בכה לצורך העניין, והיו אומרים, יואו, אין, איזה חזקה. ואפילו זה נתפס להם כמשהו חיובי, איזושהי, ואני אומרת, למה, זאת אומרת, מה אנחנו יודעים? למה זה חזק או זה חלש? או מישהי שמתפרקת על הבכי ועל הקבר ומתנהגת קדעת כמו המקוננות, יש תרבויות שזה נראה להם, אוי, זה נורא, צריך להחזיק את זה. אותי זה תמיד ידהים מהצד, זה נראה לי הדבר הכי טבעי.
הכי טבעי וגם מאוד מאוד בריא. תחשבי על אנשים שמחזיקים את זה בפנים. הרי הרגשות, העצב נמצאים שם. אז הם יכולים להיות מוחזקים בכל מיני רמות, נקרא לזה. יש אנשים שאומרים, יש לי קציצת בכי בגרון. אוקיי?
נכון.
הוא לא עובר את הגרון. יש אנשים שהבכי נמצא עוד יותר עמוק בפנים. הם בכלל לא מוציאים. אבל כל מה שאנחנו לא מוציאים, נתקע לנו בפנים. אין אפס. המקוננות זה דוגמה מצוינת. בהרבה מקומות המקוננות זה טקס שאתה כאילו בא אליו בשביל לבכות.
כן, וזה מעודד את האחרים גם לבכות, זה נותן לגיטימציה.
כן, אבל זה מאוד מאוד טקסי, כאילו את אומרת, אוקיי, אני נכנסת, זה מסודר, עכשיו יש מקוננות, הן עושות את כל הטקס, וזה קצת משאיר אותנו מחוץ לתמונה.
הבנתי.
אבל באמת באמת אני חושבת אני לא רוצה להגיד בכי, תמיד תבכו, לכו על זה, רוצו, תבכו כל היום וכל הלילה, ממש לא. כן, אני בשנה האחרונה כל בוקר בדרך שומעת חדשות, יש לי שעה נסיעה, כל בוקר כמעט אני בוכה, אני לא יודעת ממה, מהשירים, מהחדשות, מהזה, כי זאת באמת שנה נורא קשה. אבל אנחנו לא יכולים להסתובב כל היום ולבכות בכל מקום.
כן.
מהצד השני, אני גם לא רוצה להגיד, בכי זה נורא, כן. להיות חזקים ולא לבכות. כאילו אנשים צריכים לבנות סחרים, כדי שאפשר יהיה לפעמים לפתוח את השערים בסכר, ואז הבכי יכול לצאת.
נכון.
בנינוחות, כי הבכי מאוד עוזר לנו הרבה פעמים. אוקיי? הוא יכול לקדם אותנו, הוא יכול לשחרר קצת.
הוא בעיקר ביטוי רגשי, ולהגיד, הגברים לא בוכים, אנשים בוכות, זה באמת לכתוב...
יותר מביטוי רגשי. כשאנחנו בוכים, קשה לנו לחשוב ולפתור בעיות. אני אתן לך דוגמה אישית. לפני שנתיים ירדתי בחניה של הבית, נפלתי לבור.
אוי.
נפלתי. הרגליים שלי נתקעו בתוך הבור, שכבתי על הרצפה. קודם כל הצלחתי איכשהו להוציא את הרגליים, אבל שכבתי שם, ולא הצלחתי לפתור, לא הצלחתי לחשוב מרוב
כי בכית.
ואז אמר, כל בתוכי, באמת, אני חושבת שמאז התחלתי להתעסק עם בכי, כל בתוכי אמר לי, גילי, תבכי עכשיו. מזל שהייתי לבד בחניה, בכיתי... הרגשתי שזה שעה בכי, זה כנראה היה דקה ורבע. בכיתי בכל רם, כמו תינוקת.
מדהים.
ואחרי שבכיתי, אמרתי עצמי, אוקיי, עכשיו אני צריכה את הטלפון שלי, עכשיו אני אחשוב לאיזה שכנה להתקשר.
יפה.
כשאנחנו בוכים, אנחנו, או מחזיקים את הבכי, אנחנו לא מצליחים לחשוב.
הבנתי. אז בעצם את אומרת, כשאנחנו מתאפקים יש שם חסימה, ובבכי כאילו שחררנו איזושהי חסימה, ואחרי יכולה אפילו לבוא יצירתיות, כן? לפתור את הבעיה.
נכון, אוקיי. נכון. כשבוכים, כשאתה בוכה, לא יבוא הפתרון. כשאתה צריך להיות חד ולחשוב בבהירות, זה לא זמן טוב לבכי. כן?
יפה.
מצד שני, הבכי יכול להביא אותך למקום הזה.
כן.
אוקיי? אפשר להגיע לשם.
אז מה את אומרת לסיכום? אנחנו צריכים עכשיו לסכם. מה המשפט שאת בוחרת לסכם, להוציא אותנו אל... עם השאלה הנכונה שכל אחד צריך לשאול את עצמו לסוף השבוע.
אני הייתי רוצה שכל אחד מאיתנו, שיפתח את ארגז הכלים שלו, שלא ימצא בפנים רק מברג עם פס אחד, כי אז הוא לא יהיה לו מה לעשות עם כל הברגים של הפיליפס שקיימים בעולם.
יפה.
אז אני רוצה שהוא יפתח את הארגז, ויהיה לו שם גם בכי, בתור אחד מהפתרונות, ויהיה לו שם גם אפשרות לריב עם מישהו, וגם אפשרות לחבק מישהו, וגם אפשרות להיעזר במישהו. לא, לא, לא להקטין, אין מקום לשאלה, לא, למה אתה בוכה, או לא צריך לבכות.
ההפך,
אלא תוציא. להיות שם, להיות
נכון,
שם,
נכון,
עד
נכון.
שהוא מגיע ועושה את העבודה שהוא צריך לעשות.
כן.
וממשיך.
ואני אגיד יותר מזה, גם אם אתם נמצאים ליד מישהו שבוכה, הדבר האחרון של להגיד זה אל תפקה, זה ההפך, תוציאי, תוציא, תנו אפילו כתף, תנו אפילו מטפחת, תשתו את הדמעות, תנשקו את הלחיים, אבל תאפשרו לדבר הזה להיות. ואם קשה לכם, זאת השאלה אולי שאתם צריכים לשאול את עצמכם, למה כל כך קשה לכם לראות את הדמעות. גילי.
נכון, הרבה פעמים קשה לנו.
נכון, 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 נכון. אז זה ברור עצמי שאנחנו צריכים לעשות עם עצמנו, בעצמנו. גילי דדון רווה, פסיכולוגית קלינית, תודה רבה לך, וסוף שבוע נעים.
בשמחה להתראות.
ביי ביי.
זירת
המרצים. עם נסלי ברדה, איזה כיף. נסלי, מה העניינים?
זה כיף לי, אני בסדר גמור, מה נשמע?
אני בסדר, אני כל כך אוהבת אותך, אני כל כך אוהבת לשמוע אותך. אני לא חסידה של חדשות, אבל כשיוצא לי לצפות בתוכניות שלך, תמיד אני רואה את הטוב, את האופטימי, שאין ממנו מספיק לטעמי בערוצי הטלוויזיה, ואני יודעת מה מסתתר מאחורי זה, אני פשוט לא מסכימה עם זה, אני חושבת שאנשים כן רוצים לראות את הטוב, ואני שמחה שיש אותך על זה, אז ההזדמנות להגיד לך תודה.
תודה רבה, אני מסמיקה דרך גלי הרדיו.
בצדק. והיום התכנסנו דווקא כדי לדבר על ההרצאות, יש לך שתיים, הרצאות חדשות, גיבורות וגיבורים, ואחד למיליון, ולפני שאני שואלת אותך עליהם, ספרי לי קצת על כל אחת מהן. מאיפה היא נולדה?
אז ככה, גיבורים, גיבורות היא באמת סרטר חדשה, היא נולדה עם המלחמה ועם הסדרה גיבורי המלחמה המדהימים. אחד למיליון זו, את יודעת, זו הרצאה שרצה כבר שנים, בטח ובטח בחנוכות.
כן.
אבל לא רק לאורך כל השנה, כי היא סדרה שבאמת מתעסקת בסיפורי ניסים, בבלתי אפשרי שמתרחש, איך הוא מתרחש, למה דווקא לאנשים האלה הוא מתרחש ולא לאחרים. והיא נולדה כשהולדתי את הסדרה שלי, את אחד למיליון.
כן.
שבאמת מספרת את הסיפורים המדהימים, הבלתי נתפסים ביותר על...
הסטטיסטיקה באמת אחד למיליון, או שזה מטבע לשון? שזה בעצם אחד
למיליון, לא אני אצטרך לך סיפור מצחיק. אחד למיליון זה קאצ'י.
אוקיי.
אבי ניר המציא את השם הזה, במנכ"ל קשת.
כן.
וכשהיה מנכ"ל קשת. אבל הסטנדרט האמיתי,
כן.
בוא נאמר ככה, אם תביא לי היום סיפור שהוא אחד למיליון בסטטיסטיקה שלו,
כן.
אני שולחת אותך הביתה, הוא לא נכנע. כי הסיפורים הרבה יותר נדירים מזו. באמת.
בדיוק, זה בבטן מה שהרגשתי.
הרבה יותר נדירים. הרבה יותר נדירים. אחד למיליארדים, לפעמים יחידים בעולם כולו.
ואת מוצאת שיש איזה מחנה משותף, שיש איזשהו חוט שעובר בין כל הסיפורים שמאפשר לי, שיקרה לך משהו כזה?
אז זאת שאלה מדהימה, וככל שאני פגשתי יותר ויותר סיפורים של אחד למיליון, אני לא התכוונתי לצאת למסע הזה כדי להבין איך קורה לך נס, או מה מקדם את הנס אליך, או למה דווקא לך יקרה בלתי אפשרי. ממש לא, אני התכוונתי לספר סיפורים אנושיים גדולים ומטורפים וגדולים, והם ונגיד נדירים מאוד שהם משנה חיים.
כן.
אבל אז מפגישה מגיבור לגיבורה, מגיבור לגיבורה, באמת שאלתי את עצמי, למה דווקא להם זה קורה?
והגעת למסקנה? גיבור...
אז אני יכולה להגיד לך, אני מספרת על זה הרבה בהרצאה, איך מתוך הפרקים פתאום נפל לי הסימון, נולדה המסקנה, ההבנה, שכמעט כל הגיבורים שמצאתי, עשו לי שמעולם לא פגשו זה את זה, והסיפורים שלהם כאילו... שונים בתכלית, יש חוט שני שמחבר ביניהם, יש חוט שני שמקשר ביניהם, ומראה הרבה פעמים איך הם מתנהגים באופן מאוד חריג, מאוד קיצוני, בטח לעומת אחרים, שקורה הדבר שפורה. וזה קשור גם בהתנהגות שלהם, וזה כמובן נולד מתוך איזה משהו פנימי שלהם, איזה state of mind, איזה הלך רוח.
אני אגיד לך למה אני שואלת.
כן,
יש ספר, יש ספר שנקרא כוחם של צירופי מקרים, שכתב דיפק צ'ופרה, דוקטור דיפק צ'ופרה, והוא שם על פניו בעצם בא ואומר, מה שנראה לכם כצירופי מקרים, זה בעצם אנשים שהם פתוחים, ויש בהם תעוזה, והם עושים, והם מגוונים. לצורך העניין, הם לא ילכו כל יום את אותו מסלול, יש סיכוי שאנשים שיקרא להם צירופי מקרים, מגוונים את מסלולי ההליכה שלהם, מגלים יותר פתיחות ויזמות אל החיים. אז תהיתי אם גם את זיהית איזשהו משהו כזה.
אני זיהיתי משהו שמשותף ברגעי קיצון לגיבורים שלי, אבל הם לא בהכרח נושאים את אותו DNA של אופי.
הבנתי.
אני לא בטוחה שהספר הזה היה מצליח לתאר אותם ביחד. הם יכולים להיות אנשים שתונים מאוד בתכלית.
כן.
בכל קצוות אוכלוסייה, התנהגויות אחרות, חינוך אחר, משפחות אחרות לגמרי, מקום אחר בתוך המשפחה. אין איזה, לא בהכרח תוכלי לחזות או לצפות את זה בראש, אולי, אני לא יודעת, אולי אצל חלקם.
כן.
אבל משהו אישיותי, משהו פנימי, מאוד מאוד, כנראה עמוק וחזק, שאולי הם אפילו בעצמם לא צפו אותו, אולי הם לא ידעו שהוא קיים אצלם עד אותו רגע.
כן, את יודעת.
אבל באותו רגע, באותו רגע יוצא מהם משהו בלתי מתפשר. והמשהו הזה, אני לא יכולה להגיד לך שהוא כל כולו הנפט, אבל הוא בטח ובטח מגדיל את סיכוייהם שדווקא אצלם יקרה בלתי אפשרי.
עכשיו, מעבר
וזה מדהים לגלות את זה, את רואה את זה לאורך הפרטים, את פתאום פולטת.
כן.
ואף לך הראש.
ברור, את יודעת, התוכניות שראיתי זה גם, תמיד אחר כך למחורת כולם מדברים על זה, יו, ומה, וראית, והסיפור, ואנשים מספרים את זה וחווים את זה, ואני מרגישה שהשליחות של הסיפורים האלה זה לתת לאנשים תקווה. כי אם אתה רוצה או לא רוצה, זה הולך, וברגעי שפל, זה כאילו אתה שולף את זה לזיכרון, ואתה אומר, רגע, הנה, כנגד כל הסיכויים, אז אולי גם לי יש סיכוי, אולי גם אני אחד לטריליון, לא יודעת מה, זה אפשרי. ואני חושבת שזה הכוח של הסדרה, של הסיפורים, לתת תקווה במקומות שאנשים קצת איבדו את התקווה. מעבר לסיפור המרגש.
אני מאוד מסכימה איתך. אני לא סתם אחד למיליון רצה כבר, אלוהים יודע כמה עונות.
כן.
ואני אגיד לך שאני עיתונאית תחקירים, כן? חשפתי את הקט של גואל רצון, ואת פרשת רונל פישר ורות דוד, ויש הרבה דברים שאני מאוד מתגעה בהם. אבל אחד למיליון לא נופלת מזה, להפך. כשעוצרים אותי ברחוב אנשים ואומרים לי, נתת לי תקווה פה, ואנחנו מתמודדים עם כך וכך, והפרק הזה עזר לנו.
בוודאי, אני אומרת אלוואי.
אני אומרת לעצמי תודה לאלוהים שנתן לי את ההזדמנות להביא את הסיפורים המדהימים על המסך, בטח בשנה וחודשיים האחרונים.
תקשיבי נסי, אני אגיד לך למה אני חושבת שזה כל כך חשוב. כל התחקירים של השחיתויות, וזה נקודת המוצא של רוב האנשים, אם עכשיו אנחנו סתם נעצור אנשים רנדומלית, האמונות שלהם זה גם ככה. אנשים מגילים, אנשים שקרנים, פוליטיקאים מושחתים, באים התחקירים האלה ורק מאשרים את, את יודעת, את נקודת המוצא שבכל מקרה אנשים נמצאים. סרטים כמו שלך.
לא, יכול להיות, תראי, אבל לא יכול, בסוף גם שחררנו נשים וילדים מכת. יש
משמעות לא, אני יודעת, אני יודעת, אבל אין בלנס. אין בלנס, מזה יש הרבה יותר, ממה שאת עושה לטעמי אין מספיק.
אצלי את מתפרצת לדלת פתוחה, את יודעת מאיפה באתי, באתי מעובדה ומהמקור ומהמקומות הכי הארדקור בעולם, באמת מתחקירים לא חסר לי. ואני יצרתי את הסדרות שלי, את אחד למיליון, וגם את גיבורים אגב, גיבורים.
אז בואי נדבר קצת על גיבורות וגיבורים.
גיבורות וגיבורים זה גם פרויקט שאני גאה ומודה לאלוהים על הזכות, להביא את הסדרה הזו בתקופה כל כך שחורה לעם ישראל, כי הסדרה הזו גם הצילה אותי. ואני אגיד לך מאיפה גיבורים נולדה.
Okay.
גיבורים נולדה מזה שאני, כשאני בימים הראשונים אחרי 7 באוקטובר, יושבת ובוכה מול המסך כשאני לא משדרת, ובוכה באולפן כשאני כן משדרת, וחרדה, וכאובה, ומזועזעת, ומטלטלת,
ומתוסכלת.
עצמי, הכל, 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 באמת, כל ה...
כל המנעד.
כל המנעדשים בעולם.
כן.
וגם מאוד מאוד מפחדת, מאוד מפחדת על המקום שאני כל כך אוהבת. אני זוכרת שהתחילו להגיע אליי טלפונים בגלל אחד למיליון. תשמעי, קרה פה נס כזה מטורף, תקשיבי, את חייבת להכניס את זה לסדרה, היה פה ככה וככה. אני בהתחלה הדסתי את כולם, הדסתי אותם, אמרתי להם חברים, בואו רגע נציל את האנשים שעוד אפשר להציל אותם, אל דברו איתי על ניסים, אני מרגישה שהמילה נס לא קשורה פה, ויש עכשיו המון דיסאינפורמציה, בואו נמצא את הנעדרים, בואו נביא ציוד לחיילים, בלי עכשיו לא לבלבל לי את המוח עם, עם סיפורים כאלה, כי אנחנו לא שם כרגע, בואו נציל את האנשים רגע. ולאט לאט הסיפורים האלה היו כל כך נקשים, ואמרו לי, לא, את חייבת לדבר עם זאת וזאת, ואמרתי, טוב, אני חייבת, אז אני חייבת, אני מדברת, ואני מתחילה לשמוע סיפורים מטורפים של גבורה ועוז ואהבת אדם.
מדהים.
והיה לי ברור שזה לא הולך להיות אחד למיליון, כי אחד למיליון היא אחרת.
כן.
אבל שיש פה ערך אחר, ערך של גבורה ושל אהבה. ונורא עניין אותי איך פתאום קמים גיבורות וגיבורים, שלא יכול לצפות בשום צורה ואופן שיצא מהם הדבר הזה, חלקם בכלל אחד, זוג מתנחלים מאותניאל שהולכים להציל את בארי,
כן.
שיום לפני כן היו אמורים כאילו לעמוד משני הצדדים של אותה של הפגנה מתנגשת, ילדה בת 14 וחצי שמצילה את הקיבוץ שלה, ועוד 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 דוגמאות של אנשים שכאילו בוקע מהם אור הכי בוהק בעולם בתוך החשפה. ואני שומעת את הסיפורים האלה בטלפון, ואני מפסיקה לבכות.
וואו.
פתאום האוזניים, אני מפסיקה לבכות, אני יושבת מול המסך, ופתאום אני מבינה שכמו שזה מרגיע אותי, זה נותן לי נחמה, אבל אני בינתיים עודפת, ואומרת להם, חברים, עזבו, זה לא הזמן, פתאום אני מבינה שזה חייב להיות הזמן,
נכון.
ושאני חייבת ללכת להביא את הסיפורים על המסך, וזה מה שאני עושה,
כן.
אנחנו מביאים את גיבורים, פרויקט שאני מאוהבת בו,
ובצדק.
שאנשים עצרו אותי ברחוב, בחודשים הכי קשים של המלחמה,
כן.
וחיבקו אותי ובחו ואמרו, תודה על גיבורים, את נוצנת לנו להחזיק מעמד בימים הכי קשים, ומזכירה לנו שיש פה על מה להילחם ועם מי להילחם. ותדעי לך שאני עד היום, כשאני הולכת עם, עם ההרצאה של גיבורים ומספרת את הסיפורים, סיפורי הגבורה, ומה מרכיב את הגבורה הזאת בעצם, איך נולדה הגבורה ומה מרכיב אותה ומה מאפיין אותה, ואיך היא בכלל קשורה לאהבה, הגבורה הזו. אז אני כל פעם יוצאת מההרצאה ומזכירה לעצמי, יש פה על מה להילחם ויש פה עם מי להילחם.
יש לנו עם מדהים. עם מדהים, אני מסכימה איתך.
ואם נשכח את זה, אוי ואבוי לנו.
נכון.
אז ההרצאה הזאת מאוד מדברת על זה, איך מכל קצוות העם, כל קצוות, מהבדואים דרך הילדים, הדתיים, החילונים, החרדים, איך מכל הקצוות.
את יודעת, נסלי, אני אגיד לך מה, מה אני שומעת. את, בהתחלה, הכל, בוא נקרא לזה, המוסרי, הרציונלי, שאת אומרת שהדף את זה, בעצם באה ואת אומרת, מה עכשיו אתם מתעסקים לי בדברים האלה, כשצריך זה וצריך לתת מענה לפה וצורך לכאן, ואנחנו בכלל עוד לא מבינים איפה אנחנו נמצאים. אבל עדיין היה בך...
כל הנהדרים שלנו, הייתי עסוקה בטיפוס...
נכון, אבל משהו בך, עדיין, אני לא יודעת, העיתונאית, האנושיות שבך, הבין שאפשר להחזיק גם את זה לצד זה, שזה לא בא בסתירה.
בדיוק. באמת, זה ביחד, עשיתי שידורים.
נכון.
מתגלגלתי מסיימת שידורים בנווה אילן, בימים הכי 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 דרמטיים וקשים של המלחמה, מסיימת בנווה אילן או באולפן הרצליה, ויוצאת ליום צילום של גיבורים.
מדהים.
זה מה שעשינו.
ואני חושבת שכמו שתיארת שלך, זה היה סוג של מזור וריפוי, אני חושבת שגם לנו הצופים. ותמשיכי לעשות עבודה שהיא כל כך, שיש בה ריפוי, ואני תמיד בתחושה של תואר הכוונות שלך, שהכוונות שלך הן נכונות והן מונעות מ... פשוט מאהבת אדם. זה תמיד מה שעובר. אז אני לא צריכה להגיד לך לשמור על זה, כי אני חושבת שאת לא מסוגלת אחרת. ורק לא, להגיד לך תודה.
זה מאמא, קודם כל תודה לך על זה, זו הבחנה שמאוד מרגשת אותי. ואת יודעת לאמא ואבא שלי, אני חושבת בהקשר לזה.
אז תודה.
ממש.
תודה לאבא שמה ולאמא כאן. תודה. תודה לך, נסלי.
תודה רבה.
ורוצו ותזמינו ארגונים, בטוח גם אנשים פרטיים, כשיש להם את האפשרות, שתי הרצאות מקסימות, ונסלי אחת מיוחדת במינה. תודה, נסלי.
תודה, נקי.
ביי ביי. יש לנו זמן לשאלות? לא, אין לנו זמן לשאלות, אבל יש לנו זמן ככה אולי לקחת שלוש נשימות עמוקות. מה היה כאן בשעה האחרונה? והיה הרבה. היו אנשים מקסימים, כולם נתנו לנו הרבה מעצמה, מהידע שלהם, מהכוונה שלהם. ואם ניקח משהו אחד קטן ונדמה את זה לאיזשהו זרע שאנחנו שותלים אותו לקראת הכניסה לסוף השבוע ונשקה אותו ונשאל את השאלות הנכונות, יש מצב שנתחיל שבוע חדש ביום ראשון, קצת יותר שלווים, קצת יותר אופטימיים, קצת יותר מלאי תקווה, משוחררי כעס, וזה מה שיקבע את איכות חיינו. אז תבחרו לעשות משהו עם כל הטוב הזה, אני בהחלט אעשה. אני רוצה להודות כאן לעורך והמפיק, צח שמעון, לביצוע הטכני לקרולינה אבייב. אני הייתי מיכל צפיר, שולחת לכם חיבוק חזק בסוף שבוע נעים.